השיעור היום מוקדש על ידי אחד הלומדים לזכות אשתו מלני שירה בת אבנר ושרה במלאת 25 שנה לנשואיהם. בשם הלומדים אנחנו מאחלים לכם מזל טוב, תזכו לחיים ארוכים, שמחים ובריאים ביחד, להיות בחופות של הנכדים והנינים ולראות רוב נחת. נודה לכולכם, תלמדו לזכותם. להבדיל, השיעור גם מוקדש לעילוי נשמת אברהם יצחק בן מאיר וציפורה פייגה, זיכרונו לברכה. אברהם היה מנהל תיכון עמית בר אילן למשך 17 שנה, היה איש חינוך משפיע ברמה חבריו, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתו. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים את דף י"ט במסכת חגיגה. נתחיל 5 שורות לפני סוף העמוד הקודם ונסיים ברבע העליון של הדף הבא. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל 21 דקות. היום אנחנו ממשיכים לעסוק בדיני טומאה וטהרה ונחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נראה האם נטילת ידיים או טבילה צריכה כוונה. בחלק השני נחזור למשנה עם הדרגות השונות של דברים שמקבלים טומאה, כלומר חולין, מעשר, תרומה, קודשים וכו'. אז החלק הראשון, אדם שסתם נטל את ידיו כי רצה לרחוץ אותם או טבל במעיין סתם בשביל הכיף בלי שום כוונה להיטהר, האם זה מטהר אותו או לא? ולגבי זה, הגמרא פותחת בסתירה בין שתי ברייתות לגבי נטילת ידיים. מצד אחד, תנו רבנן אומרת הברייתא שאם הוא לא כיוון, אז ידיו עדיין טמאות, כלומר צריך כוונה. מצד שני, והתניא, ברייתא אחרת אומרת שגם אם הוא לא כיוון, ידיו טהורות. מה עושים? עונה רב נחמן, באמת מדאורייתא לא צריך כוונה, והוא ניטהר. אלא שמדרבנן יש מעלות שונות, וזה תלוי לצורך מה הוא רוצה להיטהר. וכמו שראינו אתמול, יש דרגות, יש חולין, מעשר שני, תרומה, קודשים, מי חטאת, ואומר רב נחמן, שאם הוא נוטל ידיים בשביל לאכול חולין, אז באמת לא חייבים כוונה. אם הוא נוטל בשביל שאר הדברים, כלומר מעשר שני ומעלה, אז כן צריך כוונה. זה התירוץ, ועם זה נשאר, ואת הדיון לגבי התירוץ הזה נחלק לארבעה סעיפים. סעיף ראשון בתחילת עמוד א' זה חיזוקים לזה שבאמת לחולין לא צריכים כוונה. הגמרא מביאה שני חיזוקים, את הראשון היא דוחה, את השני לא. החיזוק הראשון זה ממשנה במקוואות, שמדברת על אדם טמא וכלים טמאים שנמצאים בחוף הים, ופתאום בא איזה גל גדול ושטף את האדם ואת הכלים, ואומרת המשנה שהם טהורים. עכשיו, כמובן לכלים אין כוונה להיטהר, והם בכל זאת טהורים, אז לכאורה גם האדם מדובר שזה בלי שום כוונה, ובכל זאת הוא ניטהר, אז נעמיד שמדובר בחולין, והנה ראיה שלחולין לא צריכים כוונה. זו הראיה הראשונה, אבל דוחה הגמרא, מי אמר שזה בלי כוונה? אולי הוא עומד דווקא שם ומחכה שיבוא גל עליו ועל הכלים בשביל לטהר, ולכן אין מכאן ראיה שלא צריך כוונה. זה לגבי הראיה הראשונה. בסוגריים רק נעיר שאם זה המקרה שהוא כן מכוון, אז מה בעצם החידוש שם? הוא כיוון וזה הגיע. מה החידוש? מסבירה הגמרא שבהו אמינא יכולנו לחשוב על שתי סיבות לגזור שזה בכל זאת לא יטהר אותו. סיבה אחת זה משום חרדלית של מי גשמים, כלומר יש הבדל בין מקור מים שממולא על ידי מי גשמים לבין מעיין שהוא נובע מהאדמה. מעיין מתאר גם כשהוא זז. לעומת זאת, מי גשמים הם מתארים דווקא כשהם עומדים במקום אחד. עכשיו, ים נחשב כמו מעיין, כי הוא מקבל את המים שלו מהנחלים, וזה נחשב מעיין. כלומר, ים יכול לתאר גם כשהוא זז, אבל היינו יכולים לגזור אולי בכל זאת שלא יתאר שם אנשים יתבלו גם במי גשמים זורמים, כמה שמלן שלא גוזרים. זו סיבה אחת למה היינו חושבים אולי לגזור. סיבה שנייה זה שאומנם הגל של המים מתאר, אבל רק כשהוא פוגע באדם ובכלים כשמעל האדמה. אבל אם הוא ירים את הכלי הטמא באוויר, והגל ישטוף אותו כשהגל עובר באוויר, אז זה לא מתאר, כי טבילה באוויר לא נחשבת. אז גם כן היינו חושבים אולי לגזור שגם כשהמים כבר מגיעים לאדמה זה לא יתאר, כמה שמלן שזה מתאר. אז זה היה החיזוק הראשון. בואו נעשה חזרה קטנה למה שראינו שנזכור את המבנה. רב נחמן אמר שאם הוא נוטל בשביל חולין, לא חייבים כוונה. למעשר שני ומעלה צריך כוונה. ועכשיו בסעיף הראשון אנחנו מנסים לחזק את זה שבאמת לחולין לא צריך כוונה. ונו ראיה אחת מהגל שלכאורה אין שם כוונה, אבל דחינו אולי יש שם כוונה. ועכשיו אנחנו עוברים לראיה השנייה. הראיה השנייה זה גם ממשנה, הפעם ממסכת מכשירין, וזה לגבי אדם שיש לו ידיים טמאות, והוא מחזיק פירות שהפירות לא טמאים. איך הם לא טמאים? כי פרי, בשביל שיוכל לקבל טומאה, הוא צריך קודם כל לבוא במגע עם משקה, למשל עם מים, והמגע הזה צריך להיות לרצון האדם, כלומר הוא צריך להיות מרוצה מזה שהפרי בא במגע עם מים. אז אותו אדם, הידיים שלו טמאות, אבל הפירות האלו עוד לא הוכשרו לקבל טומאה, כלומר עוד לא באו במים, והאדם הזה הולך ליד אמת מים, ופתאום הפירות נפלו לו לאמת המים, והוא גם כן מכניס את הידיים פנימה לאמת המים. וכאן יש שתי שאלות שאלות במשנה. א', האם הפירות האלו עכשיו הוכשרו לקבל טומאה, כי הם באו במגע עם מים, ובית, האם הידיים שלו עכשיו טהורות, כי הוא טבל את הידיים. אז לגבי הפירות, זה תלוי למה הוא הכניס את הידיים. אם הוא הכניס אותם בשביל מהר להוציא את הפירות, זה אומר שהוא לא רוצה שהם יהיו רטובים, אז כיוון שהם התרטבו שלא ברצונו, אז הם עדיין לא מוכשרים לקבל טומאה. אבל אם הוא הכניס את הידיים לא בשביל להוציא אותם, אלא בשביל לטהר את הידיים שלו, זה אומר שמזה שהפירות רטובים לא אכפת לו, זה נחשב לרצונו, ואז הפירות כן מוכשרים לקבל טומאה. זה לגבי הפירות. עכשיו, מה לגבי הידיים? אומרת המשנה שהידיים שלו בכל מקרה כן יהיו טהורות. כלומר, גם כשהוא הכניס אותם לא בשביל לטהר אותם, אלא פשוט בשביל מהר להוציא את הפירות, זה יטהר לו את הידיים. אז הנה אתה רואה שנטילת ידיים או טבילת ידיים לא צריכה כוונה, ונעמיד שמדובר בחולין, וזו ראיה למה שאמר רב נחמן, שבחולין לא צריך כוונה. ועד כאן הסעיף הראשון, הבאנו שני חיזוקים לרב נחמן שבחולין לא צריך כוונה, את הראשון מהגל של המים דחינו, אבל את השני קיבלנו. הסעיף השני זה בשליש העליון של עמוד א', והפעם, אחרי שראינו שתי ראיות לרב נחמן, נראה שתי קושיות על רב נחמן, ושתי הקושיות הם מהמשנה שלנו, לכן כל זה מובא כאן. עכשיו נזכיר שאת המשנה חילקנו אתמול לשלושה שלבים, נקרא לזה רישה, אמצע וסעיפה. שתי הקושיות הם מהאמצע של המשנה, שממש מדברת על הנושא שלנו, של כוונה. הקושייה הראשונה זה מתחילת האמצע, שהמשנה אמרה שאם הוא טובל בשביל דרגה אחת, אז זה לא תופס לדרגות שמעל. כלומר, אם הוא טבל והוחזק לחולין, כלומר, כיוון לטבול בשביל חולין, אז זה לא תופס למעשר. ואם הוא טבל והוחזק בשביל מעשר, זה לא תופס לדרגה החמורה יותר של תרומה, וכן הלאה. עכשיו, כמובן, כל זה מדרבנן, מדורייתא לא צריך כוונה. בכל אופן, מה אנחנו רואים כאן? שהמשנה מדברת על אדם שטבל לחולין התכוון לחולין, ולכן זה לא תופס לו למעשר. אז אנחנו רואים שגם לחולין מדובר שהוא התכוון, כלומר, כן צריך כוונה, גם בחולין. זו הקושייה הראשונה, אבל עונה רב נחמן, זה לא קושייה. המשנה לא אמרה שחייבים לכוון לחולין, היא רק דיברה על אדם שכיוון לחולין, לא שחייבים, והיא אמרה שאפילו שהוא כיוון לחולין, בכל זאת למעשר זה לא תופס, אבל באמת לחולין עצמו לא צריך לכוון בכלל. זה לגבי הקושייה הראשונה. קושייה שנייה, ממשך המשנה, כלומר מסוף האמצע, המשנה מסיימת ואומרת שאם הוא טבל ולא הוחזק, כלומר הוא טבל ולא כיוון בכלל לשום דרגה, אז כאילו לא טבל. ולכאורה זה כולל גם את חולין, אבל גם כאן עונה רב נחמן, זה לא קשה, המשנה התכוונה שזה לא תופס למעשר שני ומעלה, אבל לחולין זה כן תופס גם בלי כוונה, והגמרא וגם ברייתא שאומרת את זה, ועד כאן הסעיף השני, שתי הקושיות של רבא לרב נחמן והתשובות של רב נחמן, ועדיין נשארנו עם הכלל שלחולין לא חייבים כוונה. הסעיף השלישי, קצת מתחת לאמצע עמוד א', זה חידוש של רבי אלעזר, שהוא אומר שאומנם אמרנו הרגע שחוץ מלחולין, לשאר הדברים כן צריך לכוון, את הכוונה הזאת לא חייבים לעשות כשהוא עדיין במים. כלומר, אדם שטבל, והוא טבל כן בשביל להיטהר, אבל הוא לא כיוון למטרה מסוימת, אלא באופן כללי פשוט להיטהר, ואז כשהוא כבר יצא מהמים, רק אז הוא החזיק את עצמו, כלומר כיוון למטרה מסוימת, למעשר שני, לתרומה, לקודשים, למי חטאת, אז זה תופס, אפילו שאת הכוונה הוא עשה רק אחרי שהוא יצא. זה החידוש של רבי אלעזר, ועל זה הגמרא מקשה במילה מיטיבי מברייתא, שלכאורה מסכימה עם רבי אלעזר, שהוא יכול לשנות את דעתו אחרי הטבילה, רק שבניגוד לרבי אלעזר, שאמר שהוא משנה את הכוונה שלו אפילו כשהוא כבר יצא לגמרי מהמים, הברייתא אומרת, עודהו בתוך המים עם רגלו אחת. כלומר, אני צריך שלפחות רגל אחת עדיין תהיה במים בשביל שיוכל לשנות, אם הוא כבר יצא לגמרי, זה לא עוזר שהוא עדיין רטוב, כבר אי אפשר לשנות. זו הקושיה על רבי אלעזר, איך אתה אומר שאפילו שהוא יצא לגמרי אפשר לשנות, ועונה הגמרא, רבי אלעזר והברייתא לא דיברו על אותו מקרה. כלומר, הברייתא דיברה על אדם שכשהוא טבל, הוא כיוון למשהו מסוים. הוא כיוון למשל למעשר, והוא רוצה לשנות את הכוונה שלו לתרומה. את זה הוא יכול לעשות רק כל עוד עודהו עם רגל אחת במים. אם הוא יצא, כבר נגמר. הרי יש לו כבר כוונה ספציפית, והיא תופסת. רבי אלעזר לעומת זאת דיבר על אדם שכשהוא היה בתוך המים, הוא לא כיוון למטרה ספציפית, אלא הוא כיוון כוונה כללית לטהרה. וממילא הוא עדיין ככה במצב של פרווה, ולא למשהו מסוים, ולכן את זה הוא יכול לשנות אפילו שהוא כבר יצא לגמרי מהמים. זה התירוץ, ועד כאן הסעיף השלישי. עוד פעם שנזכור, אדם שטבל עם כוונה לטהרה אבל לא כוונה ספציפית, יכול לשנות את זה לכוונה ספציפית גם אחרי שהוא יצא לגמרי, לפי התוספות כל עוד הוא עדיין רטוב. לעומת זאת, אדם שכיוון לכוונה ספציפית יכול לשנות את זה רק כל עוד עודהו עדיין עם רגל אחת במים. זה הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי והאחרון בחלק הזה, זה בשליש התחתון של עמוד א', הוא יותר בסוגריים, וכאן התמקד באותה ברייתא של עודהו בתוך המים. למה בעצם הוא יכול לשנות? הרי הוא כבר לא באמת בתוך המים, הוא בחוץ, רק קצה הרגל שלו עדיין במים. למה זה מספיק בשביל להחשיב כאילו שהוא עדיין במים והוא יכול לשנות הכוונה שלו? אז הסברה שעולה בגמרה זה שכל עוד הוא עדיין אפילו עם רגל אחת במים, אני מסתכל על הטיפות שעל הגוף שלו כאילו שהם עדיין מחוברים למקווה, וכך אני רואה אותו כאילו שגם הוא עדיין בתוך המים, כי עדיין יש עליו טיפות ועדיין מעל המים של המקווה, זה נחשב שזה מחובר. עכשיו, למה זה נחשב שזה מחובר? אז כאן הגמרה משתמשת בכלל של גוד אחית וגוד אסיק, שמוכר לנו מדיני מחיצות, מדיני סוכה. גוד אחית זה שאני יכול להסתכל על משהו שהוא גבוה, כאילו שהוא נמוך, כאילו שהוא למטה, וגוד אסיק זה להפך. משהו שהוא למטה, אני יכול להסתכל עליו כאילו שהוא למעלה. אז במקרה הזה, אני מסתכל על הטיפות כאילו שהן למטה, כלומר גוד אחית, כאילו שהן מחוברות למקווה, אבל כאן זה לא מספיק להגיד גוד אחית, אני צריך גם לומר גוד אסיק, כי האדם הרי לא בתוך המקווה, הוא בתוך הטיפות, הוא למעלה, אז אני בעצם גם צריך לראות את כל המקווה כאילו שהמקווה למעלה איפה שהוא, שזה גוד אסיק. אז אם נאמר גוד אסיק, אני יכול לומר שאדם כאילו עדיין במים ויכול עדיין לשנות את דעתו. זו הסברה. ועכשיו אנחנו רוצים לגלות מי התנא שאומר שבאמת אומרים כאן גוד אסיק, וזה מביא אותנו למקרה אחר לגמרי, ואת הדיון עליו נחלק לארבעה שלבים. שלב ראשון, נבין את המקרה והדעות שם. יש מקווה שיש לו בדיוק 40 סאה, ושני אנשים נכנסו לטבול אחד אחרי השני, אז השני כמובן שהטבילה טובה, כי היה 40 סאה, שזה מה שצריך, אבל השני הוא בבעיה, כי כשהראשון טבל ויצא, אז הוא הוציא איתו כמה טיפות, וכיוון שהיה בדיוק 40 סאה, אז עכשיו כבר יש קצת פחות מ-40 סאה, אז לשני אין לכאורה שיעור, אז באמת רבנן אומרים שהטבילה של השני לא תופסת, אבל רבי יהודה מחדש ואומר שכל עוד הראשון עדיין עומד שם במים, אז הטבילה של השני גם נחשבת. ולמה? כי אני מסתכל על הטיפות שעל הגוף של האדם הראשון כאילו שהם עדיין מחוברות למקווה, כי הוא עדיין עומד במקווה ואומרים גוד אחית, וככה במקווה עדיין יש 40 סאה, אפילו שהטיפות מנותקות ממנו, זה נחשב שהן מחוברות. זה שלב ראשון, ראינו שלפחות לרב יהודה יש גוד אחית. שלב שני, בא רב נחמן ומסביר באיזה מקרה הם נחלקו, ויש כאן שתי גרסאות, אחת לחומרה, אחת לקולה. הגרסה לחומרה זה שאם מדובר בתפילה מדאורייתא, כלומר אדם שהוא ממש טמא והוא צריך להיטהר, בזה ברור שלשניהם זה לא נחשב. כל המחלוקת זה רק בתפילה מדרבנן, למשל יש גזרה על אדם שהוא עונן, כלומר נפטר לו מישהו שבסוף יום העניינות יטבול, בזה הם נחלקו. שרב יהודה אומר שבדרבנן אומרים גוד אחית, ורבנן גם בזה לא אומרים. זו גרסה אחת לחומרה. הגרסה השנייה של רב נחמני לכולה, שזה להפך, שבדרבנן כולם מודים שאומרים גוד אחית, גם רבנן. המחלוקת זה רק בדאורייתא, ששם רבנן אומרים שלא, ורבי יהודה אומר, אפילו בדאורייתא כן. זו הגרסה השנייה, ולפי הגרסה הזאת, יוצא שבדרבנן לפחות, לא רק רבי יהודה אומר גוד אחית, אלא גם רבנן שחלקו עליו, גם הם אומרים גוד אחית, זה שלב שני. שלב שלישי, שואל אולה, האם רבי יהודה, או גם רבנן לפי הגרסה השנייה, שאומר גוד אחית, האם הוא גם יאמר גוד אסיק? כשמה נפקא מינה? למשל, אותו אדם שטבל ראשון, ועדיין עומד עם רגל במקווה והשיער שלו רטוב, אם יש למישהו איזה מחת קטנה שנטמעה, האם אפשר להכניס את המחת לטיפות המים שבשיער שלו, ולטבול שם את המחת? למה שנאמר שכן? כי אם הוא אומר גוד אחית, כלומר שרואים שהטיפות כאילו מחוברות למקווה, אז אולי גם הוא אומר גוד אסיק, ורואים כאילו כל המקווה נמצא למעלה שם בטיפות, ואז אפשר לטהר בשיער שלו מחת. זו השאלה של אולה, ואומרת הגמרא שעל זה יש ברייתא מפורשת, וזה לגבי מקרה נוסף, שיש איזשהו מדרון עם שלושה מאגרי מים. בתחתון ובעליון יש רק 20 סאה, באמצעי יש 40 סאה. אז לטבול בתחתון, אומרת הברייתא שוודאי שאפשר, כי אומרים גוד אחית, כלומר אני רואה את המים שלמעלה כאילו שהם חלק מהמים שלמטה, אז בתחתון כאילו יש 40 סאה ואפשר לטבול שם. השאלה היא אם אפשר לטבול גם בעליון, כלומר האם אומרים גם גוד אסיק, שנראה את המים שלמטה כאילו שהם גם למעלה. אז בהתחלה אומר רבי יוחנן שרבי יהודה אמר בשם רבי מאיר שאפשר, כלומר שרב יהודה שראינו מקודם עם שני אנשים שאומר גוד אחית הוא גם אומר גוד אסיק, אבל בא אולה ואמר לו זה מחלוקת, רבי מאיר אומר שאומרים גם גוד אסיק, רבי יהודה אומר אומרים רק גוד אחית אבל לא גוד אסיק, ובסוף גם רבי יוחנן מסכים לזה. זה שלב שלישי, האם מי שאומר גוד אחית גם יאמר גוד אחית? שוב, למסקנה לפחות לפי אולה ולפי רבי יוחנן, לרבי מאיר כן, לרבי יהודה לא. זה שלב שלישי. ועכשיו שלב רביעי, חזרה לנושא שלנו. דיברנו על אדם שטבל ועלה, אז אמרה ברייתא שכל עוד הרגל שלו עדיין במים, הוא עדיין יכול לשנות הכוונה. ואמרנו למה זה עובד? כי אמרנו שזה נחשב כאילו שהוא עדיין במים, כי אומרים גוד אסיק, כלומר שכל המים של המקווה מתחברים לטיפות שעל הגוף שלו, וזה נחשב שהוא עדיין במים. עכשיו, מי התנא שאומר את זה? אז זה צריך להיות תנא כזה שלפחות בדיני דרבנן, כי כזכור אנחנו מדברים פה על שינויי כוונה, וכוונה זה רק מדרבנן, אז תנא כזה שלפחות בדיני דרבנן אומר שאומר שיש גוד אסיק. מי אומר את זה? אז קודם כל, זה ודאי חייב להיות תנא כזה שאומר שיש גוד אחית, ואז נראה אם הוא גם אומר שיש גוד אסיק. אז קודם כל, מי אומר שיש גוד אחית? אז בברייתא של שני אנשים שטבלו אחד אחרי השני, אז ראינו שתי גרסות ברב נחמן, לפי הגרסה הראשונה רק רב יהודה אומר את זה, גם בדיני דרבנן, ורבנן חולקים. ואילו לגרסה השנייה, כל עוד מדובר בטבילה מדרבנן, אז גם רב יהודה וגם רבנן מסכימים שיש גוד אחית. זה היה בברייתא של שני אנשים. דבר נוסף, בברייתא עם שלושת מאגרי המים במדרון, אז ראינו שם גם את רב יהודה באמת, וגם את רבי מאיר, שאומרים גוד אחית. זה דבר ראשון, מי אומר גוד אחית? בדיני דרבנן. דבר שני, האם מי שאומר גוד אחית גם יאמר גוד אסיק, שזה מה שאנחנו צריכים? אז כאן רבי פדת בתחילת הסעיף הזה אמר בפשטות שכן, כלומר הוא העמיד את הברייתא כרב יהודה, שכיוון שרב יהודה אומר גוד אחית, כנראה שהוא גם יאמר במקרה שלנו, כלומר גם בגוד אסיק, ולכן זה נחשב שהוא עדיין במים והוא יכול לשנות כוונה, זה רבי פדת. אבל ממה שראינו בסוף הסעיף הזה, את אולה, הוא אמר שרק לרבי מאיר אומרים גם גוד אסיק, אבל לרבי יהודה לא אומרים גוד אסיק, אלא רק גוד אחית, וממילא נצטרך להעמיד את הברייתא של הודעו בתוך המים כרבי מאיר ולא כרבי יהודה, כלומר בניגוד לרבי פדת. כך מסביר תורי אבן, ועד כאן ארבעת השלבים לגבי עודהו בתוך המים. לסיכום, הסברה שהוא עדיין יכול לשנות את דעתו אפילו שהוא יצא ורק הרגל שלו במים, זה חיבור בין הטיפות של הגוף שלו לבין המקווה, שבשביל זה אומרים גם גוד אסיק. רבי פדת אמר שזה רבי יהודה, אבל בסוף הסוגיה ראינו שלפי אולה זה רק רבי מאיר ולא רבי יהודה. זה היה הסעיף הרביעי של החלק הראשון של השיעור לגבי עודהו בתוך המים, זה היה קצת בדרך אגב, ובזה הגענו לשורה השנייה בעמוד ב', ועד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני מחזיר אותנו שוב לנושא של המשנה, וזה ההבדל בין הדרגות השונות של חולין, מעשר שני, תרומה, קודשים ומי חטאת. ולפני שניכנס כאן לגמרא, בואו נזכר עוד פעם במשנה. אז כמו שאמרנו את המשנה, חילקנו לרישה, אמצע וסיפה. את הרישה לא נזכיר עוד פעם, על האמצע דיברנו עכשיו, היא דיברה לגבי הכוונה שאם הוא טבל והתכוון לאחת מהדרגות, נניח לתרומה, זה לא תופס לדרגות הגבוהות יותר, לקודשים ומי חטאת, זה היה באמצע. בסיפה, המשנה דיברה על תומת בגדים. כלומר, אם יש אדם שאני יודע שהוא לא מקפיד על תומה וטהרה, אז הבגדים שלו הם טמאי מדרס והם נחשבים אב התומה. למה? כי ההנחה היא שיכול להיות שמתישהו השאיר איזה חולצה על המיטה, ואשתו כשהייתה נידה ישבה על החולצה, וכשיושבים זה נקרא מדרס, וזה יכול לטמא גם בלי מגע ישיר, וזה הופך את זה לאב התומה, לכן הבגד יהיה עכשיו אב התומה, ואז אם יום אחד אני אגע לו בבגד, אז זה יטמא אותי או את הכלים, כי אב התומה יכול לטמא גם אדם וגם כלים. זה אם אני יודע שהוא לא מקפיד על תומה וטהרה, ההנחה היא שהבגדים שלו הם אב התומה. עכשיו, מה אם אני יודע שהוא דווקא כן מקפיד? אז כאן נכנסת המשנה ואומרת, בכל זאת, למרות שאני יודע שהוא מקפיד, עדיין יש את הדרגות שדיברנו עליהן. כלומר, אם יש לי חבר כהן שהוא מקבל תרומות והוא אוכל תרומות, אבל קודשים הוא לא אוכל, הוא לא יודע, לא יצא לו להגיע למקדש, לא מביאים לו חלקי קורבנות, אז קודשים הוא לא אוכל, ואילו אני כן אוכל קודשים, אז אפילו שאני יודע שהוא מקפיד על דיני תרומה וטהרה, אבל עדיין הוא דרגה אחת פחות ממני, כי הוא מקפיד כביכול ברמה של תרומה, ואני מקפיד ברמה של קודשים. לכן הבגדים שלו נחשבים מדרס מבחינתי, כי אני בדרגת קודשים. ואם יש לי חבר שהוא עוד יותר גבוה, הוא בדרגת מי חטאת, אז הבגדים שלי נחשבים מדרס, כלומר אב התומה, מבחינתו, כי הוא מקפיד יותר. זה מה שהמשנה אמרה בסיפה. כאמור, זה פשוט עוד דוגמה להבדל של הדרגות האלו של חולין, מעשר שני, תרומה וכו'. והמשנה מסיימת את זה בהדגמה משני סיפורים על אנשים שאפילו שהם היו מאוד צדיקים, בכל זאת, כיוון שהם נחשבו בדרגה מסוימת, מי שבדרגה הגבוהה יותר, מבחינתו, הבגדים שלהם תמי מדרס, והמשנה יש שני סיפורים כאלה, אחד זה על יוסף בן יועזר, שלא נחזור על זה, והשני זה על יוחנן בן גודגדה, שהוא היה מקפיד על רמה של קודשים, וממילא מי שמקפיד ברמה יותר גבוהה של מי חטאת, אז מבחינתו הבגדים של יוחנן בן גודגדה הם טמאים. עד כאן התזכורת לסיפה של המשנה, עכשיו נחזור לגמרה שלנו, ובגמרה יש לנו שני סעיפים. סעיף אחד זה לגבי הדרגה של מעשר השני, וזה האם באמת יש בכלל דרגה כזאת. אז אתמול ביותחת עמוד ב' ראינו שזה מחלוקת. לפי רבנן יש דרגה כזאת, כלומר יש הבדל בין חולין לבין מעשר שני. לפי רבי מאיר אין דבר כזה. מעשר שני וחולין זה באותה דרגה. זה ראינו אתמול. עכשיו נראה שבמשנה יש לכאורה סתירה לגבי זה. וזה שברישה, כלומר מה שאנחנו קוראנו לו האמצע של המשנה לגבי הכוונות, אז המשנה כן אמרה שיש הבדל בין חולין למעשר שני לתרומה, כלומר זה כן דרגה בפני עצמה, כמו רבנן. לעומת זאת בסייפה לגבי הבגדים, שם המשנה דיברה על חולין ועל תרומה וקודשים ומי חטאת, והיא לא הזכירה את מעשר השני, כלומר אין דרגה כזאת כמו רבי מאיר. אז מה עושים? יש סתירה? עונה הגמרא שתי תשובות פשוטות. תשובה אחת, באמת הרישא כרבנן והסיפא כרבי מאיר, אין מה לעשות. תשובה שנייה, אומר רבחא, פשוט גורסים גם בסיפא מעשר שני, וככה כל המשנה כרבנן שכן מחלקת בין חולין למעשר שני, ועד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני, שתי שורות לפני סוף עמוד ב', זה לגבי חולין שנעשו על תארת הקודש. כלומר, גם כשאנחנו מדברים על אדם שנזהר שחולין לא יתאמו, גם בתוך זה יש כמה דרגות. יש דרגה פשוטה, וזה שלאדם יש חולין, והוא פשוט נזהר שהם לא יתאמו. ועל זה דיברנו עד עכשיו, כלומר, כשדיברנו בסיפה על אדם שנזהר שהחולין לא יתאמו, זה הכוונה שכפשוטה הוא פשוט נזהר שהם לא יתאמו, וכאמור זה מאוד יפה, אבל זה עדיין לא בדרגה של מי שנזהר על מעשר שני, על תרומה וכן הלאה. זה דבר אחד. לעומת זאת, יש עוד מצב בחולין, וזה שהוא שומר על החולין שלא יתאמו, אבל לא כמו ששומרים על חולין, שזה שומרים, אבל לא משתגעים על זה, אלא הוא שומר עליהם כאילו שהם היו משהו אחר. זה נקרא חולין על טהרת התרומה, או חולין על טהרת הקודש, ולמה הוא עושה את זה? כי אם למשל יש כהן שהוא רגיל לאכול הרבה קודשים, ויש לו הרבה קודשים מסתובבים בבית, אז בשביל שלא יהיה בלבולים, אז פשוט את כל האוכל שלו בבית, גם החולין, הוא שומר כאילו הכל היה קודש. זה נקרא חולין על טהרת הקודש. עכשיו יש משנה בתארות פרק ב', משנה ח' ששם יש מחלוקת איך מתייחסים לחולין כאלו. תנקם אומר שלמרות שהוא שומר עליהם מאוד יפה, בכל זאת הם עדיין חולין ומתייחסים אליהם כאל חולין. אבל רבי אלעזר ברבי צדוק אומר שלא, שכיוון שהוא מתייחס אליהם בדרגה יותר גבוהה כקודשים, אז הדרגה שלהם עולה, אמנם לא לקודשים, אבל כן לדרגה של תרומה. כלומר, חולין שנעשו על תארת הקודש, מתייחסים אליהם כאל תרומה. זה במשנה שם, עוד פעם לתנקם הם כמו חולין, לרבי אלעזר ברבי צדוק הם כמו תרומה. זה שם, עכשיו בא רב מרי אצלנו שתי שורות כאמור לפני סוף עמוד ב', ואומר שמשנה שלנו משמע שחולין שנעשו על תרת הקודש הם לא כחולין והם גם לא רק כתרומה, אלא הם כקודש. זה רב מרי, והגמרה שואלת איך הוא למד את זה מהמשנה שלנו, ומביאה שתי הצעות. הצעה אחת זה שהוא הבין את זה מהסיפה לגבי הבגדים, וזה מעצם זה שהמשנה לא הזכירה את החולין שנעשו על תרת הקודש כדרגה בפני עצמה, אז זה אומר שהם לא דרגה בפני עצמה, אלא הם כאחד מהדרגות האחרות. זו הצעה הראשונה, אבל דוחה הגמרה, יפה מאוד, אתה צודק, זה כאחד מהדרגות הבאות, אבל איך אתה יודע כאיזה דרגה? אולי זה כחולין או תרומה, מי אמר שזה דווקא כקודש? לכן, הצעה שנייה זה שזה נלמד מהסיפור שבסוף, כי נזכיר שהסיפור האחרון היה ליוחנן בן גודגדה, שהיה מקפיד על דרגת קודש, ואמרנו שיחסית למי שמקפיד עוד יותר, על דרגה עוד יותר גבוהה, שזה הדרגה הכי גבוהה של מי חטאת, אז הבגדים של יוחנן בן גודגדה נחשבים טמאים. זה מה שאמרנו שכתוב במשנה, אבל האמת היא שאם נשים לב לפרטים, כשהמשנה סיפרה עליו, היא לא אמרה שהוא היה אוכל קודשים, אלא היא אמרה שהוא היה אוכל חולין שנעשו על תרת הקודש. ובכל זאת, המשנה התייחסה לאותם חולין כאל קודש, כלומר שהם באותה דרגה של קודש, והדרגה הבאה מעליהם זה רק מי שגם מתעסק עם מי חטאת. אז מכאן אנחנו רואים שחולין שנעשו על תרת הקודש זה לא מתחת לקודש, אלא כאל קודש ממש. כי הרי אם זה היה מתחת לקודש, אז הדרגה הבאה מעליהם לא היה אמור להיות מי חטאת, אלא קודש. וכאמור, זה לא ככה, אלא הם ממש כמו קודש, והדרגה מעליהם זה מי חטאת. אז זו הראיה מהמשנה, שלדעתה, חולין שנעשו על תרת הקודש הם כקודש. זה היה הסעיף השני לגבי הדרגות, ובזה הגענו לרבע העליון של הדף הבא. נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חלקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון דיברנו על כוונה בנטילה ובתפילה, התחלנו בזה שיש סתירה בין שתי ברייתות, ורב נחמן הסביר שאם הוא תובל בשביל חולין, אז לא צריך כוונה להיטהר, אם הוא תובל בשביל אחת מהדרגות מעל זה, כלומר מעשר שני, תרומה, קודשים, מי חטאת, אז כן צריך כוונה. ואת הדיון לגבי זה חילקנו לארבעה סעיפים. בסעיף הראשון הבאנו שתי ראיות לטובת רב נחמן, שבחולין באמת לא צריך כוונה, ראיה אחת ממשנה במקוות עם גל מים שאף מהים על האדם ומטהר אותו אפילו שלכאורה הוא לא כיוון, אבל דחינו, אולי הוא כן כיוון, אז גם הסברנו מה החידוש שהוא ניתר אם הוא כיוון, וראיה שנייה ממשנה במכשירין, עם אדם שהכניס את הידיים הטמאות שלו למים בשביל להוציא פירות, אז אפילו שהוא לא התכוון, הידיים ניתרו, זו ראיה שמתקבלת, זה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני הבאנו שתי קושיות על רב נחמן מהמשנה שלנו, קושייה אחת מאדם שטובל לחולין והתכוון לחולין, שזה לא תופס לו למעשר שני, אז לכאורה מדובר שצריך כוונה לחולין, וענינו לא, לא צריך כוונה, אלא מדובר שהוא כיוון, ובכל זאת זה לא תופס לו למעשר שני, אבל לא צריך כוונה, וראיה השנייה זה שהמשנה המשיכה בסוף ואמרה שאם הוא טבל ולא כיוון לשום דבר, אז כאילו לא טבל, ולכאורה זה נכון גם לגבי חולין, אבל ענינו לא, זה נכון למעשר שני ומעלה, אבל לחולין לא צריך כוונה. זה היה הסעיף השני. בסעיף השלישי ראינו חידוש של רבי אלעזר, שאדם שטבל וכיוון לטהרה כללית, ורק אחרי שהוא יצא לגמרי מהמים, הוא כיוון למשהו ספציפי, אז זה תופס. הקשנו על זה מברייתא שאמרה שאפשר לשנות כוונה רק כל עוד עודהו עם רגל אחת במים, וענינו, מדובר בשני מקרים. שם בברייתא מדובר שהוא כן כיוון למשהו מסוים, ורוצה לשנות את אותה כוונה ספציפית לכוונה אחרת, זה באמת דווקא עם הרגל עדיין במים. לעומת זאת, מה שרבי אלעזר אמר, זה שהוא לא כיוון למשהו מסוים, אלא כוונה טהרה כללית, ואז הוא רוצה לשנות למשהו ספציפי, את זה הוא יכול לעשות גם כשיצא לגמרי מהמים. זה היה הסעיף השלישי. סעיף הרביעי, קצת בדרך אגב, זה לגבי אותה ברייתא של עודהו בתוך המים. למה באמת הוא יכול לשנות? הרי הוא כבר לא עם הגוף במים, רק הרגל במים, והסברנו שזה עובד על העיקרון של גוד אחית וגוד אסי, כלומר רואים כאילו הטיפות שעליו מחוברות למים שלמטה, ורואים כאילו כל המים נחשבים אצלו למעלה, והוא נחשב עדיין בתוך המים, ולכן הוא יכול לשנות. ושאלנו מי התנא שאומר את זה, ואת הדיון לזה חילקנו לארבעה שלבים. שלב ראשון, ראינו מקרה של שני אנשים שטבלו במקווה עם בדיוק 40 סאה, שהראשון כמובן שזה עולה לו, אבל השני כבר אין לו 40 סאה, אז לפי רבנן זה לא תופס, אבל לפי רב יהודה זה תופס אם האדם הראשון עדיין עומד שם, כי הטיפות שעליו נחשבות כאילו עדיין מחוברות למקווה, ועדיין יש במקווה 40 סאה. זה שלב ראשון. שלב שני, רב נחמן הביא שתי גרסאות. לפי גרסה אחת, רב יהודה שמקל, זה רק בתבילות דרבנן. לפי גרסה שנייה, להפך, רבנן שמחמירים, זה רק בתבילות דאורייתא, אבל ברבנן כולם יקלו, גם רבנן. שלב שלישי, האם רב יהודה, או אולי גם רבנן, שמקל בגוד אחית, יאמר את זה גם בגוד אסיק? וראינו שזה מחלוקת בברייתא לגבי שלושה מאגרי מים, האם גם רואים את המאגר התחתון כאילו שהוא מחובר לעליון? שלמסקנה הוא אמר שזה מחלוקת, לרבי מאיר כן, אומרים גם גוד אסיק, לרבי יהודה לא. ועכשיו חזרה לענייננו, מי הוא התנא שאומר שכל עוד הוא עדיין עם רגל במים הוא יכול לשנות את הכוונה שלו? אז זה צריך להיות מישהו שאמר גוד אחית וגם גוד אסיק. אז רבי פדת אמר שזה רבי יהודה, אבל לפי מה שהוא אמר בסוף, זה בעצם רבי מאיר שגם אמר גוד אסיק, ואילו רבי יהודה רק אמר גוד אחית, זה היה החלק הראשון של השיעור. בחלק השני דיברנו עוד על הדרגות במשנה וראינו שני סעיפים. סעיף ראשון, האם באמת יש הבדל בין חולין למעשר שני? אז אתמול ראינו שזה מחלוקת, לרבנן יש הבדל, רבי מאיר אין. במשנה לכאורה יש סתירה בין האמצע לבין הסיפה, כי באמצע יש את החלוקה הזאת ובסיפה המעשר שני כבר לא מוזכר, וראינו שתי תשובות, או שבאמת האמצע היא רבנן והסיפה רבי מאיר, או שצריך לגרוס את זה גם בסיפה ואז כל המשנה כרבנן. דבר שני, בא רב מרי ואמר שחולין שנעשו על טהרת הקודש הם לא דרגה בפני עצמה, אלא הם כקודש. עכשיו, זה לא כמו אף אחת מהדעות במשנה בטהרות, שם יש דעה שאומרת שזה חולין, יש דעה שאומרת שזה כתרומה, אז מאיפה רב מרי למד את זה? הוא למד את זה מהמשנה שלנו. איך הוא למד את זה? אז בהתחלה הציעו שהוא למד את זה מהסייפה לגבי מדרס, שלא מזכירה את חולין על טהרת הקודש, אז כנראה שזה כמו אחת משאר הדרגות, אבל דחינו ואמרנו נכון, זה כמו אחת משאר הדרגות, אבל מי אמר איזה? איך אתה יודע שזה דווקא כמו קודשים? אלא הוא למד את זה מהסיפור בסוף על יוחנן בן גודגדה, שהמשנה מדגימה את ההבדל בין קודשים לבין מי חטאת, מהדין שלו, למרות שהוא בעצם לא התעסק עם קודשים, אלא עם חולין שנעשו על טהרת הקודש, ובכל זאת זה נחשב כמו קודשים. כל טוב.